רק לגבי המספרים של הדפים, סליחה שאני עוד פעם מתעסק עם זה, המספר 23 הוא נכון, כי היה פעמיים 20 כנראה. בדף גאול, כשסיימנו סוגיית ארץ ישראל, זה לא היה 19, זה היה 20. יש דף שנקרא ההשתוקקות לארץ ישראל, אז כנראה ששם פעמיים היה 19. או 19 ו-20, ואז זה 23 באמת. טוב, בואו נתחבר למה שדיברנו. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו לעסוק ביחס שבין התורה לאדם, כלומר איך האדם מוצא את התורה ואת גילויי התורה המתאימים לו. אז אמרנו קודם כל, על פי מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. אז שאלנו, אם הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה, לכאורה זה לא מדויק, היה צריך לתת חוכמה למי שאין בו חוכמה, כי מי שיש בו חוכמה הוא לא צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חוכמה. אז הגמרא מביאה שני פסוקים כדי להסביר את זה. א', או כדי להוכיח את זה, א', יאב חוכמה לחכימין, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, ב', ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אם כן, החוכמה הניתנת משום מה, תכף נראה למה, לחכמים, היא לא חוכמה במובן של המידע, של האינפורמציה, של הנתונים הטכניים של הידיעות, אלא בלב כל חכם לב. כלומר, יש קשר בין החוכמה לבין הלב. ואז אומר הרב, כאן בפירוש בעיניה, כמו שראינו, שכדי שאדם באמת יוכל להיות מוגדר כאדם חכם לפי ההגדרה של התורה, אז הוא צריך לדעת שזה תלוי בשני דברים. קודם כל, זה תלוי בכישרון שטבוע בו או לא טבוע בו, מטבע נשמתו, מטבע יצירתו. אם הקדוש ברוך הוא שם בו פוטנציאל לחוכמה מסוימת, בין אם זה, כמו שהרב קורא לזה, ראינו, החוכמות היפות, בין אם זה חוכמות שקשורות לרגש, כמו מוזיקה, ציור וכדומה, שאז הייתי אומר, בחוכמות כאלה, הדברים תלויים בכישרון. החידוש הוא שאפילו, לא רק בחוכמות כאלה, אלא בין בחוכמות כאלה, בין בחוכמות שכביכול הם סך הכל מידע שכלי, טכני יבש, כדי שאדם באמת יהיה שייך לאותה חוכמה מצד התוך הפנימי של החוכמה הזאת, אז קודם כל צריך להיות בו הכישרון הפוטנציאלי הזה, הכישרון הסגולי הזה, יש לו הכנה לזה, יש לו מוכנות לזה, מסוגלות לזה. ב', רק אחרי שיש את הכישרון הטבעי שהקדוש ברוך הוא שם בטבע היצירה באותו אדם מלמעלה למטה, עכשיו הוא צריך לפתח אותו מלמטה למעלה על ידי המאמצים שלו, שזה תלמוד, שקידה, הוספת ידיעה וניסיון. אבל אם אין את אותו כישרון טבעי שהקדוש ברוך הוא שם בו, אומר הרב, לא יועיל לעולם שום לימוד וכו' להשלים את מה שחסר לו מטבע יצירתו. אומר הרב, למה? כי החכם האמיתי לפי הגדרת התורה זה לא אדם שיודע אינפורמציה בנושא שהוא לא ידע לפני כן, אלא חכם אמיתי זה אותו אדם שמחובר באופן פנימי, חכם לב, לא רק חכם, אלא חכם לב, מחובר באופן פנימי על פי, כמו שהרב קורא לזה, הציור הפנימי שבנפש, מחובר לאותה חוכמה. ואם יש לו את הציור הזה, כך כבר הוא ברא אותו, אז זה קיים אצלו. אם אין לו, אז כל כישרון, אז כל עשייה, השתדלות, מעמד חיצונית, לא תוכל להשלים לו את מה שחסר לו. בואו נקרא את זה. אני קורא שוב את כל הפסקה שראינו פעם קודמת. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. הצד החיצוני, בתלמוד, א', בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון, ב', זה הצד הפנימי, אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, יש לו פוטנציאל, יש לו הכנה, יש לו מסוגלות, זה נקרא סגולה, מסוגלות לאותו דבר, אז הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. הבחירה החופשית שלו, שתצא לפועל על ידי לימוד, שקידה, התמדה, ניסיון, כל מה שראינו, כל זה יוצא מהכוח אל הפועל את הסגולה. אם כן, הבחירה תופיע מכוח הסגולה ותוציא מהכוח אל הפועל את הסגולה באופן מעשי. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, אם כן הוא רוצה לבחור את מה שהוא לא מסוגל, אז הוא לא מסוגל. אז כמה שהוא לא יתאמץ לבחור, הוא לא יצליח. וטעמו של דבר, אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו, ואמרנו שאנחנו חייבים לראות האם זה בכל חוכמה או אפילו בחוכמת התורה, א', באיזה מקצועות בחוכמת התורה, וב', היחס שבין חוכמת התורה לחוכמת חול, או חוכמת תורה ומעשה חול, נראה בהמשך את כל זה. אז הוא לא יכול להשלים את מה שהקדוש ברוך הוא לא שם בו. מה הסיבה לכך? וטעמו של דבר הוא שהחוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה. זה לא אוסף אינפורמציה, אלא כי אם, עכשיו משפט שקשה להסביר אותו במילים, כי ציור הפנימי שבנפש, כלומר יש איזה ציור, הקדוש ברוך הוא נקרא צייר, אין צור כאלוקנו, חזן אמרו, אין צייר כאלוקנו. הקדוש ברוך הוא צר בכל אחד מאיתנו צורה. חומר זה חומר גלם, פלסטלין. צורה זה הצורה שנתנו לה. המהות שלה, התכונה שלה, הטבע שלה. אז הציור, אז בכל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא צייר ציור. הוא צייר ציור בבעל חיים, צייר ציור באדם, צייר ציור בזכר, צייר ציור בנקבה, צייר ציור בגוי, צייר ציור בישראל. וצייר ציור בכל אחד מאיתנו באופן אישי. אם כן, החוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה. כי אם ציור הפנימי שבנפש, המכרת בהבנה של הכנה פנימית, את ערך החוכמה. כן, כשאני לומד מתמטיקה, יש בנפש שלי, אם יש או אין, נגיד שיש, יש הכנה נפשית, סגולית, כישרונית לחוכמת המתמטיקה. ורק בזכות ההכנה הזאת, אני אוכל להיות באמת מתמטיקאי. יכול להיות שאני יודע לעשות אחר הצהריים כתחביב, איזושהי, אני יודע לפתור איזושהי קושייה בגיאומטריה, יכול להיות, אבל יכול להיות שזה לא כישרון המרכזי שלי, זה כישרון צדדי. צריך לזהות את היחסים בין הכישרונות, מהו יסוד האישיות ומהו שוליים באישיות, וכו'. אז עוד פעם, כי החוכמה האמיתית, ותאמר שדבר שהוא שהחוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה, כי אם ציור הפנימי שבנפש המכרת בהבנה של הכנה פנימית את ערך החוכמה, ומכרת איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות שאני אלמד באותו נושא, כמו מתמטיקה, אל ערך, אל כללות מושג החוכמה, אל השורש של ה... לא אל כל הפרטים, אלא הרעיון של כל הפרטים, השורש הפנימי של כל הפרטים. וזה תלוי בעיקר בכישרון הנוצר בטבע הנפש, אם הוא קיים בי או לא, מלמעלה למטה. תלוי בבורא, ששם בבריאה או לא שם בבריאה. ועל זה, וזה תלוי בעיקר בכישרון הנוצר בטבע הנפש, אשר עם השקידה יתגדל ויורחב יותר, כי אני בוחר את הסגולה. כי יגעת ומצאת, תאמין. אז כאן אמרנו שחכמים אמרו בעצם ארבעה דברים. יגעת לבריאות, יגעת לפי הכישרון שלך, ומצאת, תאמין. יגעת לפי הכישרון שלך, סליחה, יגעת לפי הכישרון שלך, ולא מצאת, אל תאמין. עד לכאן פשוט. ג', יגעת לא לפי הכישרון שלך, אלא אתה מנסה להיות משהו שאתה לא. ולא מצאת, תאמין שלא מצאת. חבל לבזבז כוחות, זמן, אנרגיות וכו'. יגעת לא לפי הכישרון שלך, ומצאת. זה אולי החידוש יותר גדול. איך מצאתי אם זה לא לפי הכישרון שלי? כי היום, כדי להשיג תעודה במשהו, אני פשוט צריך ללמוד אינפורמציה, להוציא אותה בקלט פלט אחרי זה על מבחן, על דף שקוראים לו מבחן, להוציא ציון עובר, ומצאתי. החלטתי להתמקם בעבודה, ונכנסתי למשכורת. הכל בסדר. יגעת, לא לפי הכישרון שלך, ומצאת, אל תאמין. שמצאת, תראה איך אני מוצלח, כולם מפרגנים. שטויות, אל תאמין. יכול להיות, כמו שנראות מעט, שזה כישרון שולי אצלי. ואת הכישרון השולי הזה אני גם צריך לפתח, אבל לא כדבר מרכזי. לכן אומר הרב, אומר הרב, והנה, אמנם אפשר להיות, סליחה, אמנם אפשר להיות אדם יודע דברים רבים, גם בלא כישרון פנימי מתחילת היצירה של תכונת נפשו, תראו איזה הגדרה, אבל לא להיות חכם בערך החוכמה לאמיתתה. אלא אם כן יש בו חוכמה מתחילת יצירת נשמותו. הרב מבדיל כאן בין שני מצבים של אדם שבהם, אם אפשר לומר, שתי הגדרות שונות. יש אדם שהוא חכם, ויש אדם שהוא יודע דברים רבים. יודע. יש לו הרבה אינפורמציה, גם מעבר לשכל. יכול להיות שיש לו גם הרבה ביטויים מעשיים למה שהוא עושה. אז הוא יודע דברים רבים. So what? אז מה אם הוא יודע? אז הוא יודע דברים רבים, אבל הוא לא חכם. הוא לא חכם במובן העצמי, הפנימי. החוכמה, כמו שאמרנו, זה לא סך מידע. זה איך זה מתאים לאישיות שלי, לטבע שלי, לסגולה שלי, לכישור, איך זה מוצאים הכוח לפועל, לתוך הפנימי שלי. זה נקרא חכם לפי התור. לכן איזה הוא חכם, הרואה את הנולד, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. חכם, כמו שאמרנו, זה אנשים שהם יודעים להיות מקצועיים בתחום העיסוק שלהם, חכמי לב. חכם, אומר הרמב״ם שם, בסוף מורה לבחורים, כמו שהזכרנו, זה אדם פיקח. הנחש נקרא הרום, חכם, וכו'. אומר הרב, והנה, בכישרונות התלויים ברגש, שיסודם הוא הטעם הפנימי, כלומר, הכישרון, הנטייה הפנימית הזו שקיימת באדם או שלא קיימת בו, אז זה, פה זה ברור אצל רוב בני אדם, רוב בני אדם הסכימו באופן פשוט, זה ברור להם. הדבר הוא מבואר למדי, שלא יבוא בהם האדם למעלה רמה של חוכמה. מעלה רמה, מעלה בינונית, מעלה נמוכה, כן, אבל לא מעלה רמה, לא מקצוענות. הדבר הוא מבואר למדי שלא יבוא בהם האדם למעלה רמה של חוכמה, אלא אם כן הוכן לזה מצד כישרונו הטבעי וסגולת הנפש. שהרי, כאשר מודעת לכל, ידוע לכל, שאף אם ריבוי הלימוד לא יהיה האדם צייר אומן מפליא, או מנגן מצוין ונשגב. כמו שאמרנו, הוא יצייר ציור למסיבת יום ההולדת של האחיינית שלו. בסדר גמור. אז זה גם אני יודע לצייר. ותאמינו לי שאני לא יודע לצייר יותר מה שציירתי בגן. מבטיח לך. איך מציירים תמיד את הבית עם המשולש והמנורה והדלת והדשא והעץ? זה בערך הרמה שאני יודע לצייר. באמת, לא מצטנע. זאת הרמה. בסדר, אז זה גם אני יודע לעשות. אז מה? זה לא צייר במובן המקצועי. או מנגן. יש אדם שיש לו כישרון מוזיקלי. כישרון נגינה. יש לו חוש לזה. הוא נברא עם זה. יש כאלה שאין להם את זה. עוד דיברנו על קורדינציה. וכדומה. אז כאשר מודעת לכל, שאף אם ריבוי הלימוד לא יהיה אדם צייר או מפליא, או מנגן מצוין ונשגב. אלא אם כן הוכן לזה מכוח הנפשי שבו בבריאה. אז כולם מבינים את זה בחוכמות היפות, מה שהרב יקרא עוד מעט. בחוכמות התלויות ברגש. קוראים זה היום אומנויות. שכאן הלב והרגש הוא תופס נפח מרכזי. אז פה זה ברור שהחוכמה השכלית היא צריכה להוציא מהכוח לפועל את הלב הזה, את הנטייה הרגשית הזאת. אבל, והחידוש הוא בגמרא, והחידוש הוא אמנם שאין הדבר מיוחד רק לדברים שהרגש בהם עיקר, כך חוכמות היפות, אומנויות. כי אם הוא עדין לשלמות של כל חוכמה, גם אם היא נראית חוכמה יבשה, נתונים של אינפורמציה. קוראים לזה נגיד מדעים מדויקים, פיזיקה, מתמטיקה וכדומה. כי החוכמה השלמה, וכל זה מדוע, כי החוכמה השלמה היא רק אותה מתפשטת על כל כוחות הנפש. זאת הגדרה של חוכמה. אדם חכם באמת זה אדם שמבטא את כל מכלול האישיות שבו. זה נקרא אדם חכם. כי החוכמה השלמה היא רק אותה מתפשטת על כל כוחות הנפש ומתייחדת עם הכישרון הפנימי. כלומר, היא מתאימה לכישרון הפנימי כי היא מוציאה מהכוח לפועל את הכישרון הזה, וממלאת את הנפש בהודעה. ממילא זה ישליך על כל הופעת האישיות. נמצא, סיכום, שכל חוכמה יסודתה בתכלית שלמותה היא גם כן ברגש הפנימי. על כן נפלא מאוד, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, כי אם למי שיש בו חוכמה, כלומר למי שיש בו הכנה לאותה חוכמה. וכל מהלך החיים שלנו זה בעצם לזהות בתוכנו, איך מזהים את זה, אולי נראה בהמשך, לזהות בתוכנו מה, למה אני מוכשר, למה יש לי הכשרה אליו, ומה לא. טוב, עד לפה שיעור שעבר. בסדר? הכנה נטועה, לא שהוא יתאמן. לא שהוא יתאמן. שכחתי את שמך, מכילה. אמר. אמר. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? אתה לא חייב לענות. בתחום שאתה עוסק, אתה מבין את זה? התחום שאתה עוסק. אתה מבין את זה? או כל אחד יכול להיות מה שאתה, או רק מי שיש לו את זה, משנה. זה עניין של ניסיון, או זה עניין של כישרון? עוד פעם, ברמה הטכנית יש פעולות שכל אחד מאיתנו ידע לעשות אם הוא ידע את סדר הפעולות. אני לא אומר שלא. אבל ברמה היותר מקצועית, מה שנקרא. לא לענות. בסדר. הלאה.
כל כך נדיר שיש אנשים שלא עובדים במקצוע שלהם? כל כך נדיר?
רוב בני האדם לא מכירים את עצמם. לא רוצה להגיד רוב. הרבה בני אדם לא מכירים את עצמם. וממילא בחרו מקצוע, לא רק מקצוע, זה לא אנשים אחד מקצוע. זה עניין גם של, תכף כשנגיע לתורה, אז יש לזה השלכות חמורות מאוד. איך אני מוצא את המקום שלי בתורה? הרי זה הנושא שלנו. היחס בין לימוד לבין עשייה, היחס בין חוכמת תורה לחוכמת חול. מה אני לומד? באיזה סגנון אני לומד? מה הם מדגישים? יש לזה המון השלכות מעשיות ממש. אז לצערנו הרב, הרבה מאוד בני אדם לא בוחרים מקצוע, אולי גם לא מזהים את הקשר שלהם עם התורה, בצורה נכונה. תשאל היום אדם מצוי, בסדר? סטודנט מצוי. אני מקווה שאני טועה, תקנו אותי אם אני טועה. על פי איזה קריטריונים קבעת איזה מקצוע אתה הולך ללמוד באוניברסיטה? תשובה. כסף, כבוד. תהיתי? קצת.
טוב, הניסיון שלי, חברים שלי כאילו של סטודנטים, אז אומרים, מגיל 10 ידעתי שאני...
מצוין. כמה אומרים את זה? כולם?
לא מעט.
לא מעט, יופי.
אבא שלהם
רופא? רופא, אמרם, רופא זה לא ביטוח כלכלי.
לא, הוא אומר שהייתה להם ידיעה לילדים מגיל 10.
כן.
אבל יש איזה אחוז גדול מתוך הקבוצה של הילדים האלה של מגיל 10, שגם במשפחה היו.
שאבא שלהם.
לאו דווקא בחירה מאוד, אלא...
ברור.
משהו חשופים.
מה שנקרא, בניתי את העסק רק בשבילך. תודה רבה אבא, אבל זה לא מתאים לי. אני לא מזלזל בצד של הפרנסה, שלא תהיה כאן טעות. פרנסה זה דבר חשוב, וכל מלאכה מכבדת את בעליה, וזה שיקול משמעותי. אבל לא יכול להיות שאדם 70 שנה יחיה, ימצא את עצמו רוב שעות היממה, ורוב כוחות הנפש, ורוב המאמצים, עושה דבר שהוא לא מרגיש איתו הזדהות, ולא מרגיש סיפוק. ממש כואב הלב. בנייני האומלל בירושלים קוראים לזה. ממש נראה. גשש מפורש. בונים בניינים של אומללות. יש בסוף, בסוף החודש, יש הרבה כסף בחשבון. אתה שמח? יש לך סיפור. כל התנאים מסביב נמצאים. השאלה, איך הרב אומר, יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח. אדם יודע הרבה דברים מבחוץ, רק את עצמו הוא שכח. טוב, בואו נתקדם, כן.
מה, שכן, למה שאמרנו קודם, שאלתי עם הרב סופר, אני ראה לי, שאדם אף לא יכול להכיר את עצמו באמת.
הרב כותב באורות הקודש, שאדם לא יכול להכיר שום דבר באמת. למה? כי הדבר בעצמו זה האינסוף האלוהי. איך אתה יכול לשים את האצבע על האינסוף האלוהי? לכן אומר הרב, הפסקה שם נקראת באורות הקודש, אי ידיעת האופי העצמי. אי באלף, אלף יהוד, אי ידיעת, אי אפשר לדעת את האופי העצמי. אז מה איתנו? אז מה אנחנו מדברים פה? אלא אומר שם הרב, אנחנו צריכים ללכת, זה כמו, האדם הוא כמו איזה עיגול, בתוך עיגול, בתוך עיגול, שהאינסוף האלוהי זה התוך הפנימי שלו. אז אדם צריך להיכנס פנימה כמה שהוא יכול, הכי קרוב אל התוך הפנימי, לעיגול הפנימי. זה התפקיד שלנו. להגיד שנגעתי בנקודה, לא יודע, מקווה שהתקרבתי לנקודה. כי האינסוף האלוהי זה אינסוף אלוהי, זה לא במדרגה של בני אדם. אז צריך להיכנס כמה שיותר פנימה, כמו בצל כזה, אתה מקלף, עד שאתה מגיע לגרעין. עכשיו, כאן אי אפשר להגיע לגרעין, אז אתה מגיע הכי קרוב לגרעין. לכן אתה צודק. תראה, הרב שם אומר באורות הקודש, תולה ארץ על בלימה. אומר הרב, תולה ארץ על בלי מה. אין לנו את המה. בלי המה. זה אומר שמי שלא מגיע למוכנות נפשית, למצב פנימי כזה, שהוא יודע שאת המה הוא בלי, בלעדיו, הוא לא יודע אותו, אז יש לו בעיה, הוא סתם גאוותה. אז מה התפקיד שלנו? אז אני סימן שאלה מהלך במציאות? ספק במציאות? לא. תיכנס פעימה, כמה שניתן. כל אחד מאיתנו שנמצא פה, יודע שככל שהוא פה, אבל הוא פה, הוא נכנס יותר פנימה לעצמו. להגיד שהוא הגיע לנקודת הגרעין, לאטום, וזה אפילו איש מדע לא יודע להגיד, במרכאות. אז אנחנו מתקדמים, לאט לאט, כמה שניתן. לכן תולה ארץ על בלי אמה. מה זה המהות של כל דבר? המהות זה האינסוף האלוהי. אני יכול להגיד שאני הגעתי לאינסוף האלוהי, זה אינסוף אלוהי, איך אני יכול להגיד את הבקר הזה? כן, מי רוצה להגיד? ברק.
הרוב שבפן הסגולי, יש דווקא על ידי מוטובה, אדם עושה את
עצמי. אני לא יודע, לא דיברנו על זה. אנחנו לא הגענו למשפט שאתה אמרת. אני לא אומר שלא, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. מה, לאן אתה רוצה להגיע? כן.
בפרקטיקה המעשית, יש גם דרך שאתה מגיע?
נראה בהמשך. נקווה שנראה בהמשך. בואו נתקדם, חבר'ה. אתם רוצים לסיים את המסלול שלנו השנה או לא? לא נגיע לשום מקום. אני רוצה, אני ממש משתדל. לא אנחנו לא רוצים סיומים, אבל כדאי להספיק. לא ההספק הוא העיקר, אנחנו לא במשרד החומר. נמצא, אני חוזר שוב, המשפט האחרון, נמצא שכל חוכמה יסודתה בתכלית שלמותה היא גם כן ברגש הפנימי, על כן אין הכר בכונות החוכמה, כי אם למי שיש בו חוכמה. אומר הרב, ונעלה היא התשובה, שהמקור, טוב אולי נדלג על זה מקוצר הזמן, רק תראו את הקטע האחרון, כי גם, תראו בשתי מילים האחרונות בעמודה הזאת, אולי לפני כן. תסתכלו חמש שורות. הוא בלב כל חכם נתתי חוכמה. אתם רואים את זה? חמש שורות לפני סוף העמודה. הוא בלב כל חכם, יש שם מרכאות. הוא בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. קרא תורה את זה הכישרון הפיוטי של חוכמת המחשבת, כלומר חוכמת המחשבה של, בכל תחום, בשם חוכמה. להורות שיסוד החוכמה הכללית הוא בכל דבר ועניין שיעלה למעלת חוכמה באמת, תלוי בכישרון הפנימי שבנפש. זה כבר הוסבר. ומי שחונן מעת אדון כל ברוך הוא בנפש חכמה, הוא יגדל בחוכמה ברומה מעלה כל אחד על פי כישרונו המיוחד לו. כי גם החוכמה הכללית המופשטת מכל רגש גופני, שהיא לא קשורה לכאורה לרגשות לנטיות כמו חוכמות אומנותיות וכדומה, כי גם החוכמה הכללית המופשטת מכל רגש גופני ותלויה רק בידיעה והבנה שכלית, גם כן לא תהיה מושלמת לאדם היודע, אלא אם כן יש לו כישרון נפשי ויחס פנימי לחוכמה להיקרא בשם חכם לב. אז אפילו החוכמה היא חוכמת לב ממצד האמת. ואז ייתן השם יתברך לו חוכמה כפי פועלו בעבודתו העיונית. והנאמר, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אז אם ככה, אז זה לא נכון, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מה זאת אומרת, יש דברים שאני יגיע ולא מוצא, ואני צריך להאמין שלא מצאתי, כי זה לא אני. אומר הרב, עכשיו זה המשפט הזה, הוא גם קצת מסובך, קצת מורכב. והנאמר, יגעת ולא מצאת, אל תאמין, מוסב רק על ערך הידיעות וההבנות הפרטיות, הדגש של המילה פרטיות, של מקצועות מיוחדים בתורה ובחוכמה. כלומר, מהצד של הטכניות של הדברים. אני יודע אולי לצטט 18 נוסחאות בפיזיקה. בסדר? השאלה אם זה אני. אז האינפורמציה הטכנית היבשה, החיצונית, זה אפשר למצוא. אבל אומר הרב, מזעזע. אבל ערך החוכמה, שיהיה האיש חכם באמת, לא רק מוצא ידיעות. מה זה אדם מוצא? אדם הולך ברחוב, פתאום הוא מוצא חפץ. המציאה זה דבר מקרי לחלוטין. הלכתי ברחוב המאירי, מצאתי כדור טניס. יופי. אם הייתי הולך ברחוב השושנה, לא הייתי מוצא את הכדור טניס הזה. ואם הייתי הולך עוד 10 דקות, אז אולי מישהו אחר היה מוצא אותו. אולי הוא היה מתחבא מאחורי גלגל של אוטו. אז למצוא משהו זה דבר מאוד מקרי. מאוד מזדמן. הביטוי הזה, מוצא ידיעות, זה דבר מזעזע. מה זה מוצא ידיעות? אני יודע. קיבלתי 102 במבחן. קיבלתי מצטיין בטכניון. אתה יודע באיזה עבודה אני נמצא? מאוד יכול להיות, בסדר גמור. אבל אם זה לא התוך שלך, אתה חביבי מוצא ידיעות. רק מוצא ידיעות, לא יותר מזה. לא חכם באמת. אז את הפרטים הטכניים אפשר ללמוד. יש היום קוראים לזה טכניקות. נכון? טכניקות. זה כמו אדם שהוא רוצה להיות מורה. אז הוא הולך עכשיו, הוא הולך למכללה, למורים, הוא רוצה להיות מורה. חביבי, כולנו יודעים את זה. יש לך כישרון של מורה? תהיה מורה. המכללת ההורה תיתן לך טכניקות, תיתן לך מתודיקה, תיתן לך כלים. בסדר? אם אין לך את זה, כל הטכניקות וכל המתודות לא יעזרו לך. אין בך את זה. אתה לא יכול לפתח את מה שאין. ויש, לא כל אדם מתאים להיות מורה. לעמוד בכיתה מול 30 תלמידים. א', לדעת, ב', לארגן את זה נכון, ג', להעביר את זה בצורה נכונה, ג', מעבר לאינפורמציה, כמובן, זה חינוך, זה לא לימוד, זה להגיע לילדים. לא כל אחד יש לו את זה. וזה לא משהו לא בסדר, יש לו כישרונות אחרים. כל אחד הוא מקצוען בתחום אחר. אין אדם בעולם שהוא מיותר. אני תמיד אומר לעצמי, כמשל, אם יוצאים כל שנה במדינת ישראל, כמה עורכי דין יוצאים כל שנה? כמה? 1,500, נגיד 2,000. אם יוצאים כל שנה 2,000 עורכי דין במדינת ישראל, אם אותם 2,000 הם הולכים לפי המסלול שאנחנו לומדים פה, לכל אחד תהיה עבודה. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא מסדר שלכל אחד יהיה ביטוי למהות שלו. אז לא יכול להיות שלא תמצא עבודה. תראה כמה מובטלי. תראה כמה עושים הסבת מקצוע. יכול להיות, כי הסיבה שלא באמת מקשיבים לתוך הפנימי שלהם. אז מתוך 2,000 עורכי דין, אולי 1,000 מתאימים. ו-1,000 לא. אז למה הם שם? כי א' ב' ג'. איך הם הצליחו? מוצא ידיעות. עכשיו, אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד תבניתי, הוא מאוד סטטוסי. הוא מאוד יצר, מה שנקרא, הצלחה. תצטרף להצלחה. ואנשים אוהבים להצטרף להצלחה. אז החברה המודרנית עיצבה לעצמה איזושהי תבנית, מה נקרא מוצלח. ילד שלי מוצלח. מי זה המוצלח? ולנו תמיד נוח להיכנס לתבנית של המוצלחים. אז יש מקצועות שהם מקצועות מוצלחים, גם מבחינת כבוד, גם מבחינת משכורת וכו'.
זה בעיני המתבונן.
זה נורא. זה מצב נורא. ולכן באמת ללכת בכיוון הזה עד הסוף, זה לא פשוט. זה לא פשוט, להיות אמיתי ונאמן לתוך הפנימי שלך. כמה עורכי דין אתם מכירים שהפכו לנגרים? אני מכיר אחד. באמת, עורך חשבון, סליחה, עורך חשבון שהפך לנגר. אחד. והוא נגר מצטיין מאוד, מקצועי מאוד. לכן הנאמר הגעת ולא מצאת אל תאמין, זה רק על הצד הפרטני של הידיעות. את הידיעות הפרטניות אפשר לקלוט, זה טכני, את זה גם מחשב, גם תוכנת מחשב יכולה לקלוט את זה. לא צריך להיות בשביל זה בן אדם. גם קוף אם תאמן אותו, הוא יגיד לך, או טוקי, הוא יגיד לך כמה דברים. בסדר. אחד מידידינו חזר מחוץ לארץ, לפני כמה ימים. היה שם שבועיים, יושב פה כרגע. סיפר קצת על חוץ לארץ. אז אמרתי לו, זה הגדרה, אז הוא התחבר לזה. שבחוץ לארץ הכל זה פלסטיק. זה לא על אמת, זה מלפפון של פלסטיק. זה צעצוע כזה. זה לא זה. זה מוזיאון השאהבה. אתה רואה בן אדם, מי שהיה פעם במוזיאון השאהבה בתל אביב, לא יודע אם הוא לא קיים. הכל פה שלום, פעם לא היה קניונים וזה, היה הכל פה שלום, מוזיאון השאהבה, זה היה הטיול. אתה רואה דמויות בתור ילד, אני זוכר את זה. אתה נוגע, אסור לגעת, אני מתקרב. שאהבה, איזה באסה. זה נראה ממש אמיתי, יש גם באילת איזה מוזיאון כזה, מאוד יפה דווקא. איך זה נקרא? בכניסה שם, במשולש הזה, כן. במשולש, כן. מה שאמרת? אבל זה שאהבה. שאהבה. הלאה, אבל ערך החוכמה, לא, אנחנו חיים בעולם שבו לצערנו הרב יש הרבה בובות משאהבה. אני לא רוצה שוב לתקוף את המונדיאל, אבל זה בובות משאהבה, שלא תהיו באשליות. שלא תהיו באשליות, זה בובות משאהבה. אבל ערך החוכמה שיהיה איש חכם באמת, לא רק מוצא ידיעות, אתמול אני נמצא בבית, פתאום שומע, ידעתי כמה גולים הפקיעו לפי הרעש. שלוש פעמים שמעתי. עכשיו השאלה אם 3-0 או 2-1. לא יאומן. כי סופר. איזה רעש. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, איזה כוח יש בעם ישראל, בטח שיבוא משיח, איזה וואו יעשו, חבל. אתם מכירים את הסיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב? שפעם אחת, בואו נסנגר על ישראל, שפעם אחת הוא, אחרי כל ההתקפות שלי, צריך קצת להאזן את זה, שפעם אחת הוא ראה איזה יהודים אחרי שבת, אז הוא ניגש אליו, אומר לו, כבודו בטח לא יודע שיום שבת. לא, אני יודע שיום שבת. כבודו לא יודע, נגיד שהוא ישן סיגר. כבודו לא יודע שאסור לעשן בשבת. לא, אני יודע שאסור לעשן בשבת. כבודו התבלבל. לא, לא התבלבלתי. אז הוא פנה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איזה יהודים דוברי אמת יש לך בעולם. איי, איי, איי. אבל ערך החוכמה שיהיה איש חכם באמת, לא רק מוצא ידיעות, הוא דבר המתייחס רק לפי הכישרון הנפשי. ואימה יעזרו להוציא אל פועל ההשלמה הברורה, העמל והשקידה. על כן, משפט אחרון, דילגתי חצי משפט, על כן סגולת החוכמה קשורה עם ערך הרגש הפנימי לעולם. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים. אם כן, מה למדנו? למדנו שהכל תלוי בכישרון. עכשיו, בפסקה השנייה, עוד סוגיה בגמרא, הגמרא מזכירה, יש כאן, הנה הברכות ב', אתה רוצה לקרוא את כל הסוגיה. ההוצאה הישנה, הישנה יש? לא, חדשה, בסדר. יש בגמרא, אנחנו עכשיו מתקדמים קצת יותר פנימה. אם אנחנו רואים שיש כישרונות שונים, אז עכשיו אנחנו הולכים להתחיל לפרק את הכישרונות. עכשיו זה ממש הולך להיות פרקטי. אומר הרב, יש שלושה סוגים של כישרונות באופן כללי בעולם. באדם, כל כך הוא ברא שלושה סוגים. לא, לא, אני רוצה לקרוא את הגמרא. הגמרא לא מודפסת אצלכם באדם. אני רוצה לקרוא את כל הגמרא. הגמרא אומרת כך. אני קורא את הקטע שאנחנו צריכים, הקטע הראשון פחות. בן זומה ראה אוכלוסה, ראה חיל גדול, אומר רשי, של 60 ריבו, קיצור קבוצה גדולה של עם ישראל, על גב מעלה בהר הבית. אמר, ברוך חכם הרזים, וברוך שברא כל אלה לשמשני. בסדר, סוגיות שלמות, נעזוב את זה. הוא היה אומר, עכשיו תראו מה אומר בן זומה, כמה יגיעות יגע האדם הראשון, עד שמצא פת לאכול. תזכרו, קריטריון ראשון, לחם לאכול. כמה יגיעות, בואו נספור, כמה מלאכות בשבת. חרש, וזרה, וקצר, ואימר, ודש, וזרה בהי, וברר, ברירה, ותחן, והרקיד, ולש, ואפה. כמה מלאכות? 11 מלאכות בשביל פת. ואחר כך אכל. ואני משקיעים, הוא מוצא כל אלו, כשהוא מתוקן לפניי, אני הולך לאנג'ל, לחמניה מוכנה, חמה מהתנור. תודה לך, תודה רבה ריבונו של עולם. הלאה. וכמה יגיעות יגע האדם הראשון, עד שמצא בגד ללבוש. אם כן, ראשון פת לאכול, שני בגד ללבוש. גזז, וליבן, וניפץ, וטבע, והרג, באלף, הריגה, וצבע, ותפר. כמה? שבע. הלכות. ואחר כך מצא בגד ללבוש. ואני משקים ומוצא כל אלו, כשהוא מתוקן לפניי, אני הולך לחנות בגדים, קונה חולצה. 10 שקלים מחיר צפונה. השתבח שמו. תודה רבה, ריבונו של עולם. דבר שלישי, כל אומות, הקטע הזה יצטרך יותר בירור, כל אומות, יש גרסה כל אומנויות. כלומר, יש פת ללבוש, יש פת לאכול, יש בגד ללבוש, ויש אומנויות. שתי גרסאות. כל אומנויות שוקדות ובאות לפתח ביתי, ואני משקים ומוצא כל אלו לפני. אם כן, 3 סוגים. פת לאכול, בגד ללבוש, אומנויות. אומר הרב עניה אצלנו. זה הקטע שהיה חסר במקור 2. אומר הרב, מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הבריאה שהוא ברא, כל הבריאה הזאת תשתלם. כלומר, תצא מהכוח אל הפועל. כל הכישרונות, כל המסוגלויות, הסגולות, יצאו מהכוח אל הפועל. עכשיו, היות והקדוש ברוך הוא ברא הרבה כישרונות בעולם, אז הוא היה צריך להטביע בבני אדם. אני הייתי אומר את זה ככה, אולי אחרת. מתוך שהקדוש ברוך הוא ברא הרבה, נקרא לזה, הופעות אלוהיות בעולם, בצורה כזאת ובצורה אחרת, הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא הרבה כישרונות בבני אדם, כשכל בן אדם, או סוג מסוים טכנולוגיה של בני אדם, יוציא סוג מסוים של כישרון מהכוח אל הפועל, על ידי שכל אחד מהפרטים או מהקבוצות הוציא את הכישרון המייחד אותו, הגענו לפסיפס השלם של סך הכישורים שיצאו אל הפועל. בסדר. אז מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, לא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא מקצועות שונים. כי יישוב העולם, בניין העולם, לא טוב ברא לשבת את שרה. בניין העולם צריך להשתלם בכל הצדדים שהוא צריך להשתלם בהם. ואז מלא יש חילוקי מקצועות, מלא חילוקי המקצועות מצריכים את הקדוש ברוך הוא לברוא חילוקי כישרונות בבני אדם. אז מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, המגמה יישובו של עולם, הדרך מקצוע. הדרך אל המקצוע, כישרון טבעי בנפש. אז מצד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת יישובו של עולם, מוכרח הוא חילוק התכונות. שכל אחד ואחד, איפה לו הקדוש ברוך הוא, אומנותו בפניו. זה גמרא אחרת, שהקדוש ברוך הוא איפה. כלומר, כל אחד מתייחס לאומנות המתאימה לנפשו, בצורה יפה. כל אחד מאיתנו מחובר למשהו, ולפעמים אתה מסתכל על מישהו שמחובר למקצוע מסוים, ואתה לא מבין מה הוא מוצא שם. תראו פעם איש מעשה, אדם שעובד עם הידיים. והוא מגיע ל... הוא מבסוט. שהוא ככה חותך, מסדר, זה פק, יצא משהו. אתה לא מבין איך הוא נהנה מזה. הוא נהנה מזה. כתוב אנחנו איפה, אומנותו בפנה. כתוב אנחנו יצר יופי אצל כל אחד, ביחס לאומנות שלו, שהיא על פי הכישרון הטבעי שלו. לכן זה יפה בעיניו, כי הוא מרגיש שהוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. בסדר. עכשיו הוא אומר, הרב, יש 3 חלקים. יש 3 סוגי כישרונות במציאות. כישרון אחד, זה יהיה נוטה יותר לצרכים החומריים הפשוטים. פת לאכול. פת לאכול שדורשת 11 מלאכות, שהן 11 זוויות של אותה המציאות שנקראת פת לאכול. פת לאכול זה הצורך ההכרחי של החיים. אדם לא יכול לחיות בלי לחם לאכול. יש אנשים שהנפש שלהם בנויה באופן כזה, שהם לא יכולים להתעסק בתחום כזה שהוא לא הכרחי. הוא לא דבר שבלעדיו אי אפשר להסתדר. היום הייתי אומר, חשמל זה דבר שבלעדיו אפשר להסתדר. נכון? אולי מחשב גם זה דבר שבלעדיו אפשר להסתדר. כלומר, יש אנשים שהם צריכים להיות עסוקים במקצוע כזה, שהם עסוקים בהכרחי של החיים. כי כל משהו מותרי, כל משהו מעבר להכרחי, הוא נראה להם לא מיותר, אבל נראה להם לא מספיק חשוב בשביל להשקיע בו. אבל משהו הכרחי, משהו קיומי, משהו בסיסי, מה שקוראים היום, בזה הם ייתנו את כל הנשמה, כי זה נמצא אצלם. אז יש אנשים שהאישיות שלהם מכוונת לכיוון של פת לאכול. כל משהו קיומי, כל משהו הכרחי, כל משהו בסיסי. בואו נקרא, זה נוטה יותר לצרכים החומריים הפשוטים. שהצרכים החומריים הפשוטים זה כל מיני צרכים. לכן יש 11 מלאכות, שכל אחת מהמלאכות, חרה, זרה, קצר וכו', כל אחת מהמלאכות זה זווית מסוימת בתוך הקריטריון המרכזי של צרכים חומריים הכרחיים. בואו נגיד את זה במילים אחרות רגע. יש אחד שהאישות שלו בנויה כזאת שהוא צריך לראות את התוצאות עכשיו. הוא צובע את הקיר, הוא רוצה לראות צבוע. הוא לא מוכן לזרוע עגבניה באדמה ולחכות עוד חודש. אין מאמין וזורע. הוא תוצאה עכשיו. עושה פעולה, רואה תוצאה. יש אנשים כאלה שהנפש שלהם בנויה בצורה כזאת.
אפילו מולמד.
תראה, ברור שככל שאדם ילמד, מתפתח, הוא יבין שבמציאות זה לא תמיד הולך סיבה תוצאה, סיבה תוצאה באופן מיידי. ברור, יש כאן תהליכיות, יש הדרגתיות, יש לביות, יש משברים בדרך. זה לא רק הגיל עושה, או הלימוד עושה, או הבגרות עושה. יש אנשים שיש להם נטייה כזאת. ראית פעם חשמלאי שמצליח לסדר, שמצליח לסגור את המעגל החשמלי, והנה, פאק, הגיע חשמל. איך הוא מבסוט? אני לא הייתי מבסוט מזה. אני מבסוט שיש לי אור, אבל לא נראה לי שהייתי מסתדר עם מקצוע כזה. יש אנשים שרוצים תוצאות עכשיו. חינוך. זה מאמין וזורע. חקלאות. זה מאמין וזורע. אתה זורע, אתה צריך הרבה סבלנות, אתה צריך המון עבודה, המון תהליך, המון משברים, מי יודע אם בסוף יצא מה שזרעת, מי יודע מה יהיה, מי יגשם בכלל, מי יודע. לא כל אחד הוא בנוי לזה. יש אנשים שהאישיות שלהם היא אישיות מאוד הכרחית, מאוד, נקרא לזה, חומרית, מאוד עכשווית, מאוד תכלס. קוראים לזה היום אנשים פרקטיים. יש אנשים פרקטיים, אתם חולקים על זה? יש אדם פרקטי. ליאור, אתה היית מסוגל להיות נהג אוטובוס שעושה 20 פעם ביום את אותו סיבוב? היית מסוגל? לא. אז איך הוא מסוגל? רק כי הוא חבר באגד ויש לו זכויות? א', יכול להיות. ב', אני מקווה שלא.
אם כי נהג אוטובוס
היום הוא פרמדיק. אוקיי. אז יש לו עוד כישרון. יש אנשים שמבסוטים מזה מאוד. שאלתי פעם נהג אוטובוס, תגיד, אתה לא משתגע? אמר, לא. אתה יודע איזה שמחה יש לי שאני מביא אנשים למקום היד שהם רצו להגיע? כל תחנה אני מבסוט מחדש. יורדים אנשים, עולים אנשים, חבל הזמן. זה נשמע מצחיק, אבל זה דברים עמוקים בנפש. זה נשמע מאוד טכני, אבל זה דברים יסודיים. אז יש אדם שהוא פת לאכול, אולי נהג אוטובוס זה גם מבחינת פת לאכול. אולי חשמלאי זה פת לאכול. וכו' לאן זה הדרך.
מה גם הפת
לאכול? הכרחי. דברים שהם הכרחיים. דברים שהם הקיום של החיים. דברים שאתה רואה את התוצאות שלהם. עכשיו, אם אני לא אוכל חד ושלום, אני לא אחיה.
זה סוג מסוים של אנשים?
זה סגנון, זה כישרון כזה.
זה לא כאילו שהם פחות...
זה לא שהם פחות, זה לא עניין שהם פחות או יותר, זה עניין של אישיות, של אופי, של תפקיד. יש אדם שהוא עובד טכני, ויש אדם שהוא איש מדע. הוא חוקר חקירות, הוא מסוגל לשבת 3 שנים במעבדה, עד שהוא מגיע לאיזו ידיעה אחת, שאיתה הוא יעשה משהו עוד 20 שנה. יש אנשים שבנויים לתהליכיות הזאת. יש אנשים שאין להם את המוטיבציה, את הסבלנות הפנימית, את האישיות הזאת. אבל אני אומר, אופה, אני מסכים עם מה שלי, אומר שכשאדם מתבגר אז הוא עובר את התהליך, אבל את בסיס האישיות שלו אתה לא תוכל לעצור.
זה מולד.
יש אדם שהולך מהר, יש אדם שהולך לאט. ניסיתם פעם אדם שהולך מהר ללכת לאט? יש אדם הולך מהר, יש אדם הולך לאט. תשכנע אדם שהולך מהר ללכת לאט. תעשה תרגילי. יש אדם מדבר מהר, יש אדם מדבר לאט. תשכנע אדם, על ידי תרגילים, לדבר לאט שהוא מדבר מהר. קשה מאוד. אני זוכר את עצמי, סתירה שאני אומר, שהייתי משחק הרבה כדורסל. והייתה לי איזו אחיזת כדור מאוד משונה. משהו ככה, בערך. ולא משנה מה, מישהו אימן אותי, וניסה לשכנע אותי, שאני אחזיק את הכדור בצורה יותר נכונה. אתה חושב שהוא הצליח? לא. הרב כותב במוסר אביך, שאפילו תנועות הגוף, זה דבר שהוא מולד אצל האדם. שזה מאוד קשה לשינוי, ואולי בלתי אפשרי לשינוי. אומר שם הרב, קל וחומר תנועות הנפש. אם תנועות הגוף, מה נגיד תנועות הנפש? בואו נתקדם, זה יתברר יותר. אם כן, שלב ראשון, זה פת לאכול. מזה הסתעפו מקצועות מלאכה שונים, של הבירורה של כל אחת מהם והתייחדותה באדם אחד, להיות מסור אליה, צריך נטייה מיוחדת, על פי 11 המקצועות, הזוויות השונים, השונות, והתייחדותה באדם אחד להיות מסור אליה, צריך נטייה מיוחדת, שלצורך הנטייה צריך שתהיה נפשו מיוחדת ומוכשרת לכך, ועל פיה ייוולד שינוי, גם כן בדעותיה או תכונותיה. בסדר? הלאה. ועל אחת כמה וכמה, בחילוק המקצועות היותר רחוקות, זו מזו. כמו, עכשיו אנחנו מגיעים לצד השני, הבגד ללבוש החלק השני, מה זה בגד ללבוש? כמו הנטייה לצרכים אנושיים, כעניין הבגדים, שבהם בגד, יש בו כבר שני ממדים, שבהם יש כבר צירוף של יופי ומוסריות, עם התועלת החומרי. כלומר, קודם כל הבגד הוא שומר על חום הגוף, אז זה דומה לפיזיות, לחומריות, להכרחיות של הפת לאכול, אבל בבגד יש מצד שני גם צד אחר. יש בו קודם כל את הצד המוסרי, שזה צניעות, ויש בו גם את הצד של האסתטיקה. כלומר, כאן אתה רואה שהבגד ללבוש הוא לא הכרחי כמו הפת. נכון, היום אנשים לובשים בגדים לא רק כדי לא להתקרר בחורף. הם לובשים בגדים כי א', ברוך השם, המוסריות עדיין קיימת, וצריך להצניע איברים שצריך להצניע, ב', גם אסתטיקה. אם כן, כאן אתה רואה שכבר יש דבר שהוא כבר מותר. לא הייתי אומר מיותר, אבל כבר דבר שהוא לא הכרחי. יש אנשים שהם לא יוכלו לעסוק במקצוע שאין בו צדדים מוסריים, שאין בו צדדים של אסתטיקה, אבל לא במובן של האסתטיקה בלבד, אלא משהו שהוא כבר יותר אומנות, הוא כבר יותר לא הכרחי לחיים, הוא יותר מותרי, יותר רוחב של דעת, רוחב של נפש. יש אנשים שההכרח הקיומי מספיק מבחינתם. כי הנפש שלהם בנויה ככה. הם לא זקוקים לדירה נאה. מספיק דירה פרקטית. אין נזילות מהגג, מספיק. זהו. לא צריך יותר. יש אנשים שימן תמונה על הקיר. והקיר לא צבוע. זה מפריע להם. עכשיו, זה לא קשור לחומרנות. זה קשור, אני מסכים שזה צריך לעשות תמיד פרופורציות בין הדברים, אבל... כמה יגיעות, אומר בן זומא, יגע האדם הראשון בשביל פת לאכול, זה זרם כישרוני אחד, הכריח, חומרנות, בסיסיות של חיים. כאן ועכשיו, בגד ללבוש, זה כבר לא רק מצד אחד, יש בזה את הצד החומרי, ההכרחי הפשוט של להגן מהקור, אבל יש גם את הצדדים היותר פנימיים, גם ברובד הרוחני מוסר, וגם ברובד נקרא לו המחשבתי, הנפשי, אסתטיקה. זה כבר יותר מתפתח. וזה אומר שהאדם הזה הוא יותר טוב מהשני. אומר הרב, אני קורא עוד פעם את הקטע הזה, ועל אחת כמה וכמה בחילוק המקצועות היותר רחוקות זו מזו, כמו הנטייה לצרכים אנושיים כנן בגדים, כנן הבגדים שהם יש, שבהם יש כבר צירוף של יופי ומוסריות, שזה התועלת על פת לאכול, לא התועלת, סליחה, התוספת על פת לאכול עם התועלת החומרי, של להיות נוטה בכישרונות מיוחדים ומובדלים יותר, וזה ההבדל גורר אחריו, הבדל של נטיות ושל מידות ודעות. אומר הרב, וכמה אומנויות, זה החלק השלישי. במקצוע של הבגדים יש גם את ההכרח וגם את המותר. אבל כמה אומנויות זה כבר רק המותר. זה כבר רחבת חיים, דירה נאה, ישנה. אבל אומן אומר עוד למקצוע מתרחב באומנות, על דבר רחבת החיים, בדברים שבאו רק להרחיב דעתו של אדם. הם לא דעתו. הם לא עיקר הקיום שלו, הם לא עיקר החיים שלו. ככל חוכמות היופי, הציור, הזמרה, וכיוצא באלה שהם בכלל האומנויות, שהבדלי הכישרונות אי אפשר שיצאו לאור, כי אם על ידי הבדל התכונות. ולכן, ואיך יהיה האדם שעבור צרכיו במילואם דרושים המון תכונות שונות ונבדלות, שבכללם גם כן חילופים רבים בכוחות הנפשיים, להיות מדמה בעצמו שטוב ויפה היה לעולם, שיהיו כל בני אדם דומים אליו בתכונותיו ורגשותיו. איך אתה כבן אדם אומר, למה לא כולם כמוני? הרי כל אחד מאיתנו מסתכל על אחרים לפי המשקפת שלו, לפי האישיות שלו. וכשאתה רואה אנשים שהתפקוד שלהם הוא לפי אישיות אחרת, אז קשה לך להבין אותם. אומר הרב הפוך, אם אתה פת לאכול, מי יביא לעולם בגד ללבוש? מי יביא לעולם אומנויות? אם אתה אומנויות, מי יביא לעולם פת לאכול? אז למה העין צרה באישיות של השני? העין צריכה להיות שמחה שהאישיות של השני לא כמו האישיות שלי. כי הוא משלים צדדים במציאות שאני לא יכול להשלים אותם. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ולא רק אותי. אז בני האדם אומר הרב, ואיך יהיה האדם שעבור צרכיו במילואם, כדי שהוא יוכל לממש את כל הצרכים שלו, החל מההכרחי היותר הכרחי עד המותר היותר מותר, עד הרחבת החיים היותר נרחבים. דרושים המון תכונות שונות ונבדלות, שבכללם גם כן חילופים רבים בכוחות הנפשיים. אז איך הוא יכול להיות מדמה בעצמו, לחשוב שטוב ויפה היה לעולם שיהיו כל בני אדם דומים אליו בתכונותיו ורגשותיו? שמזאת המחשבה, הרעה באה חסרון הסבלנות וצרות העין ושנאת הבריות. על כן, אמר בן זומא, הביע עומר לחבב את כל האדם. זה ברוך חכם הרזים שהקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה בני אדם, שכל אחד מביא לעולם את היתרון המיוחד שלו, וסך הסך של כל בני אדם בונה את הפסיפס השלם. על כן, סיכום, על כן הביע עומר בן זומא לחבב את כל האדם על פי השימה אל הלב לראשי הצרכים המבדילים את עוסקיהם בכל אוכותיהם. זה ראשי הצרכים, אלה שלושת המסלולים העיקריים שגם בתוכם יש חילוקים, והם יחד משלימים את השמישן של הבריות. א', בחומריות פת לאכול, בהכרחים אנושיים ונטיות מוסריות עם התועלת החומרי יחד, בגד ללבוש, עם הכישרון להרחבה של דעת וחשבון במלאכת חש וחושב לשכלול החיים, שזה כל האומנויות השקדות ובאות לפתח ביתי ומביאים קורת רוח והרחבה הדעת בעולמי הפרטי. על כן, את כולם אהוב וכולם אכבד, וכל החילופים והשינויים הרחוקים ושונים זה מזה לפי החיצוניות, אדע שיש להם קשר של שלום ואחדות על פי החוכמה העליונה הפנימית של חכם הרזים ברוך הוא. דרך אגב, בואו עכשיו נעלה קומה. גם בתוך מקצועות התורה יש פת לאכול ובגד ללבוש ואומנויות. למשל, מקצוע ההלכה בעולם התורה. למה זה דומה? פת לאכול. תכלס, מה אני עושה? מחר חנוכה, איך אני מניח חנוכיה? כיתת אמונה? שני. פרק צודק. כי זה לא חוות הדעת, זה החיים. לא יודע, אני רק אומר שגם בתוך הקודש זה ככה, גם בתוך הקודש זה ככה. יש אנשים שיש להם נטייה למקצועות היותר הכרחיים ברמה הקיומית. אז יש קיומי פיזי לחם, יש קיומי רוחני הלכה. אני, מה שנקרא, יהודי של שולחן ערוך, תן לי בבקשה קיצור שולחן ערוך, איך אני מתנהג, מה אני עושה? ויש אדם שהנטייה הטבעית שלו זה לא, זה שיש לי נטייה מסוימת זה לא אומר שאין לי נטיות אחרות, השאלה מה הכישרון המרכזי כמו שדיברנו. ויש אדם שהנטייה המרכזית שלו זה לא כל כך הצד המעשי, זה לא שהוא לא שומר הלכה ולא לומד הלכה, אבל זה לא מרכז הכובד של האישיות שלו. הפוך, הוא לא מצליח להבין איך זה יבש מבחינתו. אין לחלוכית חיים, אין גודל, אין גובה, אין הפשטה, אין התקללות, אין הרחבה. הוא באומנויות. יש כאלה שכוללים את שני הצדדים בתוכם, כל אחד במינונים שלו. לכן החילוק הזה הוא לא חילוק רק בהלכות שבת, במלאכות שבת. הוא חילוק עקרוני גם גם בחול וגם בקודש. אני חושב שכל אחד מאיתנו עכשיו יוצא עם מחשבות חבות, איפה הוא פה? פת לאכול, לחם ללבוש, מה אמרתי? פת לאכול, בגד ללבוש, או כל אומנויות. לא בטוח שיש לנו רק כישרון אחד, ברוך השם, כמו הוא חנן כל אחד מאיתנו, אולי בכמה כישרונות. אבל למנן אותם, איכותית וכמותית. איך אנחנו מסדרים את הפסיפס הזה? טוב, נראה לי נעצור פה. מחר אנחנו פותחים את הסוגיה בתוך הקודש, לימוד תורה. כלומר, א', פותחים את הסוגיה של תורה ביחס לחוכמות חול, או מעשה חול, ואחר כך בתוך התורה עצמה. אנחנו מתקדמים. נדבר על זה. חבר'ה, ברור או לא? שיעורי בית, נא לחזור על 1 ו-2, להכין את 3, 4 ו-5. כשאני אומר שיעורי בית זה לא בדיחה, זה ברצינות.